ננסה היום לשלב קצת כמה דברים, גם שיהיה המשך למהלך הכללי שלנו, של השיעורים האחרונים, וגם קצת כמה דברים קטנים לגבי ראש השנה, ימים נוראים. יש כאן לפניי משל של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה, רק בשביל לתפוס פרופורציות מי זה היה, אז הזכרנו פעם כמה זה חשוב שאדם יהיה לו חבר ירא שמיים. חבר שאוהב אותך באמת, בלי אינטרסים, בלי ציפייה לקבל ממך, אוהב אותך נקי, באמת רוצה בטובתך. כל אחד, כשצעירים חושבים מה הבעיה, חברים מחליפים כמו לא יודע מה. אז כל מי שיש לו קצת חוכמת חיים יודע שחברים זה לא כל כך פשוט למצוא. יכול להיות לבן אדם הרבה מכרים וידידים, אבל חבר אמיתי זה נדיר מאוד למצוא. אז צריך לשאוף ולהתפלל הרבה, לעשות מאמצים, להתעמק עם כל מי שאני בא איתו במגע, האם זה מישהו שמתאים לי לנשמה שלי, מישהו שמקדם אותי, מישהו שאני יכול להתקדם יחד איתו, או שזה מישהו שכשאני נמצא במחיצתו אני בהידרדרות רוחנית גלויה או סמויה, מהירה או הדרגתית. להתעמק. אדם צריך להיות עמוק. יהודי נולד בשביל להיות עמוק. יהודים זה עם עמוק. כל השאר הם חיצוניים. אנחנו צריכים להיות מאנשי הפנימיות, לא מאנשי החיצוניות. תתעמק עם מי שאתה מדבר איתו, שיעור שאתה הולך, תתעמק. שיעור הזה טוב לי או לא טוב לי? ואם יש לך אילוצים לכאורה או שיקולים אולי להפסיק ללכת לשיעור, אז תתעמק, תתעמק. לא כל כך מהר מחליטים להפסיק עם שיעור, לא כל כך מהר גם מחליטים להמשיך עם שיעור. דורש חשבון נפש. אז רבי נחמן אומר שאדם צריך שיהיה לו שלושה סוגי דיבורים. דיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שלוש נקודות. נקודת עצמו זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא, בינו לבין קונו. דיבור נוסף זה דיבור עם הצדיק. כל אחד צריך שיהיה לו צדיק, להתייעץ איתו, להיות קשור אליו, ללמוד ממנו. ונקודה שלישית זה נקודת החבר. עכשיו כידוע שמי שנמצא בצמרת הרבה פעמים הוא לבד. מה יעשה הצדיק? מי יהיה החבר שלו? שאלה יותר גדולה, מי יהיה הצדיק שלו? אבל הצדיקים יש להם פתרונות לקטע הזה. מה עם חבר? חבר זה בעיה, חייבים חבר. חבר ירא שמיים, שנהיה ביחד צוות לעבודת השם. צוות לעניין. לעניין האמיתי. אז מה יעשה הצדיק? הצדיק יודע יותר טוב מאיתנו כמה זה חשוב שיהיה חבר. כי כשאדם, תן לכם דוגמה, אחרי שאני מעביר שיעור, אני משתדל לשמוע את הקלטת של השיעור. אני לומד מזה המון. למה? כי אדם לא שומע את עצמו, לא רואה את עצמו ולא שומע את עצמו. אני אסתכל בראי, זה לא יעזור. בראי הגשמי. זה לא עוזר, נכון? הרבה פעמים, אחרי שלובשים משהו חדש, מבקשים עזרה ממישהו אחר, נו, איך אני נראה? נכון? מה אתה צריך חוות דעת של מישהו אחר? יש לך ראי. לא, זה לא זה. זה לא זה. הראי לא עוזר לי, כי העיניים זה אותם עיניים. זה לא משנה הראי. העיניים אותם עיניים, זה עיניים שלי. אני צריך ככה להסתכל על עצמי מבחוץ. לשמוע קלטת של עצמי, זה עוזר. לראות וידאו של עצמי, זה עוד יותר עוזר. ראיתם את עצמכם פעם בחתונה? בקושי היה אפשר להמשיך להסתכל. אוי ובוי, ככה אני נראה, ככה רקדתי, ככה דיברתי, ככה זזתי ממקום למזהה שפת הגוף שלי. פתאום אתה מקבל פרופורציה. פעם אמרתי באחד השיעורים, כמה טוב היה אם היה אפשר לסדר לכל אחד מאיתנו מצלמה נסתרת, אבל שהיא תהיה באמת נסתרת, שאני לא ידע שהיא קיימת, אבל שכל יום אני אראה את הסרט של אותו יום. כמה בן אדם היה משתנה אם היה אפשר בשינה למחוק לך את הזיכרון הזה, ואתה כבר לא תזכור שיש לך מצלמה נסתרת בבית, ולמחרת בערב תראה סרט של אותו יום, וביום השלישי עוד פעם לא תזכור שיש לך מצלמה נסתרת. למה? כדי שיהיה לך תמימות של 100%, שלא עכשיו תתחיל להתנהג בגלל שאתה יודע שיש מצלמה. כמה בן אדם יכול ללמוד על עצמו שרואה את עצמו מבחוץ? על אחת כמה וכמה שזה עיניים אחרות לגמרי, שזה מישהו אחר לגמרי עם אישיות אחרת מסתכל עליך, חבר צדיק בכלל, אין מה לדבר. לא רק שהוא מישהו מבחוץ, גם יש לו כלים, יש לו ראייה אחרת, הוא רואה אותך רנטגן, ישר והפוך. אבל חבר, כמה זה חשוב. הצדיקים מבינים יותר מאיתנו את שלושת הנקודות האלה, על החשיבות של כל אחד מאלה. אז מה יעשה הגאון מבילנה, אני שואל? מה יעשה הגאון מבילנה? הוא צריך חבר. אז הוא תפס לעצמו איזה מישהו, אמר לו, תשמע, עכשיו אני ממנה אותך להיות השוטר שלי. אתה תהיה המשגיח שלי. אתה תחפש אותי בסיבוב, וכל דבר שאני אעשה לו בסדר, וכל דבר שאתה תראה עליי, שאני מפשל, מזייף, תן לי על הראש. מי יכול להיות המשגיח של הגאון מבילנה? אני לא יודע מה כבר אפשר להעיר לגאון מבילנה, אבל מי יכול להיות המשגיח שלו? את מי הגאון מבילנה ימנה? זה רבותיי המגיד מדובנה. אז יש הרבה מאוד משלים של המגיד מדובנה. אז נראה משל אחד, נראה אחר כך אולי עוד משהו. אז כתוב, אנחנו אומרים בתפילות, אשרי העם יודעי תרועה. כך כתוב בפסוק. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? כתוב במדרש רבה, אשרי העם יודעי תרועה. שואל המדרש, וכי אומות העולם אינם יודעים להריע? אומות העולם לוקחים חצוצרה, יודעים לתקוע טוב מאוד, יש שם אומנים. לוקחים שופר, יודעים טוב מאוד גם לתקוע בשופר, מה הבעיה? זה טכני, כל ילד יכול. אז מה זה אשרי העם יודעי תרועה? עם ישראל, מה כל כך אשרי? מה חוכמה? אלא, אומר המדרש, יודעים לרצות את בוראם. ובמה? בתרועה. והיינו בתשובה. זה הלשון של המדרש. אלא שיודעים לרצות את בוראם. ובמה? בתרועה. והיינו בתשובה. פירושו של דבר, זה כבר חוכמה אחרת. זה כבר משהו אחר לגמרי. הגויים אין להם שום נגיעה בזה. גויים לא מסוגלים. לרצות את בוראם על ידי תקיעת שופר, על ידי התרועה, כשבא יחד עם זה תשובה. תשובה זה משהו ששייך לעם ישראל. זה משהו מיוחד במינו. לגרום, כביכול, הקדוש ברוך הוא לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, על זה נאמר לבני ישראל עם קרובו, הללויה. זה רק הקרובים. קרובי משפחה יודעים, נכון, אם יש איזה אבא, סבא, ראש המשפחה. אז זה קרובי משפחה שמכירים אותו כבר הרבה שנים, יודעים איך לדבר איתו, יודעים איך לדבר אל ליבו, מכירים אותו כבר. אנשים מבחוץ לא כל כך מכירים. משל למה הדבר דומה? עיקר אחד מן הכפר בא אל העיר, ובאותה עיר פרצה אותו יום דלקה. עומד העיקר הזה ורואה שבשוק של העיר מתקבצים בני אדם, עומדים ותוקעים בחצוצרות, מכים בתופים, ואחר כך רצים בני אדם מכל הכיוונים, ובידיהם גרזנים ועטים ושאר כלים וחביות ודלעי מים. ועומד העיקר הכפרי הזה שאף פעם לא ראה את המחזה הזה, והוא תמה, אנשים מוזרים פה שיש בעיר הזאת. כשפורצת דלקה, הם מעמידים בשוק כלייזמרים, תזמורת, מחצצרים בחצוצרות, מתופפים בתופים. מה קורה פה? עונים לו האנשים שם שזה בשביל לחבות את הדלקה. העיקר הזה שאף פעם לא ראה דבר כזה, לא ראה דלקה בכפר שלו גם כן, למה זה לא, התפעל מאוד מההמצאה הזאת. הלך לחנות, קנה תוף גדול, הביא אותו אל הכפר. אנשים ראו אותו חוזר מהעיר הגדולה עם תוף גדול, והנה פעם אחת פרצה דלקה באמת בכפר שלו. התכנסו כל בני הכפר, רצו מהר לחבות את האש. הוא עומד בדרך שלהם, עוצר אותם ומסביר להם בטוב טעם ודעת שבכלל לא צריך לטרוח לחבות את האש. אף אחד לא צריך להתאמץ ולא לקחת סיכונים מיותרים. אני הבאתי מהעיר מין מכשיר כזה, פילי פלאים, מבריח לבד את האש, הוציא את הטוב, התייצב לפני הבית הבוער והתחיל מתופף בכל כוחו, והוא מגביר את הטיפוף שלו יותר ויותר, וככל שגברו הקולות של הטיפוף ככה גברו הלשונות של האש, והלהבות התפשטו מגג אל גג, מבית לבית, עד שקם כל הקהל והתנפל עליו וצעק: מטורף שכמוך, בטיפוף בלבד לא מכבים שריפות. הטוף נועד רק בשביל להזעיק בני אדם שיזדרזו להציל את עצמם ואחרים מהסכנה. אז זאת המשמעות של אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם שיודעים את הפירוש של התרועה. זה לא התקיעה, זה לא הפעולה לחצרץ בחצוצרה. וכי אומות העולם אינם יודעים להריע, שואל המדרש, אלא שיודעים לרצות את בוראם, זה עם ישראל. הם יודעים טוב מאוד את המשמעות שזה רק תקיעת הזרה, להעיר ולעורר את הקהל שיעשו חשבון נפש ויצילו את עצמם מהסכנה שצפויה חס וחלילה, והתבוננו לראות, יעשו קצת יישוב הדעת, איפה אנחנו נמצאים, לקראת מה אנחנו הולכים, מי פה נמצא מעלינו. כשאנחנו שומעים שופר בראש השנה, אם אתה מלכתחילה כבר הכנת את עצמך לראש השנה, ובראש השנה עצמו אתה נמצא באווירה המתאימה, אז כי יבוא שופר, ממילא כבר תבוא התעוררות הלב. ואני אומר יותר מזה, גם אם אין התעוררות לב מיוחדת במינה באותם שניות של תקיעת השופר, והרבה אנשים שואלים את עצמם ולפעמים נכנסים קצת לנקיפות מצפון, הנה תוקעים בשופר ואני לא כל כך, הרגע הזה של השופר לא כל כך, אני לא יודע מה לחשוב באותו רגע, מה צריך לכוון, מה צריך לחשוב, אז לא צריך יותר מדי להתעסק במחשבות האלה. אם מי שיכול, אז כן, להכניס כוונה, אבל עיקר העניין זה לא מתחיל מתקיעת שופר, זה מתחיל מחודש אלול, זה מתחיל מכל שאר התפילות של ראש השנה. העיקר לכוון במילים של התפילה, להרגיש שאתה נמצא באמת מול בורא עולם, ובפשטות ותמימות אתה באמת מדבר איתו, וכמה שאפשר מי שיכול לעורר את עצמו לבכי של געגועים, בכי של שמחה, וגם בכי של געגועים על הריחוק הכללי שלי ושל כל עם ישראל. אז ממילא השופר יפעל כבר את הפעולה שלו, בין אם אתה מרגיש את זה, בין אם אתה לא מרגיש את זה. יפעל את הפעולה שלו גם עליך וגם על כלל ישראל. אז זאת המטרה שלנו, אנחנו רוצים להכין את עצמנו. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים בשיעורים כל השנה, לא? אנחנו מנסים לחזור בתשובה כל השנה. אז אשרי מי שמתאסף פעם בשבוע, מי שיכול פעמיים בשבוע, ולומדים קצת דרך השם, לומדים קצת כלים, כלים בשביל לחזור בתשובה, להתמודד יותר נכון עם הניסיונות של היום יום ולעשות נחת רוח לשם יתברך. ממילא אדם כזה שעובד אינטנסיבי כל השנה, כשיגיע ראש השנה ממילא כבר מובטח שזה יהיה ראש השנה אחר לגמרי, אחד אחר שהוא רדום כל השנה, אז למה שיתעורר בראש השנה? נראה כאן עוד משהו קטן מרבי משה לייב מססוב. כתוב: כי זוכר כל הנשכחות אתה. אמר רבי משה לייב מססוב: דרכך הוא ריבונו של עולם לזכור רק כל מה שהאדם שוכח. תתבוננו, תראו, כתוב: כי זוכר כל הנשכחות אתה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זוכר דווקא מה שנשכח. אדם זוכר מה שהוא זוכר, הוא לא זוכר מה שהוא שוכח. הכתוב: כי זוכר כל הנשכחות אתה. דרכך הוא ריבונו של עולם לזכור רק כל מה שהאדם שוכח. וכך אתה נוהג גם במצוות וגם בעבירות. דהיינו, בשעה שהאדם עושה מצווה ושוכח אותה, למה הוא שכח את המצווה שהוא עשה? מפני שאינו מחזיק טובה לעצמו ואינו מתפאר בה. אותה שעה הקדוש ברוך הוא זוכר אותה. אבל אם האדם אינו שוכח את המצווה שעשה והוא מתפאר בה ומתגאה בה ומחזיק טובה לעצמו, הרי מצווה כזאת, מצווה שהיא עטופה בגאווה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לזכור אותה. אם אתה זוכר את המצווה שעשית, כל כך עשית מזה דגל להתפאר בו, אז אני לא רוצה לזכור אותה. אם אתה עשית את זה בתמימות, אז אני אזכור אותה. כשאדם עושה דברים בתמימות, בפשטות, הוא לא זוכר. דבר שהוא פשוט בשבילך, הוא לא תופס אצלך מקום. ניקח את הדבר הכי פשוט. מה הדבר הכי הכי פשוט בשביל הבן אדם? לנשום, נכון? נשימות, דבר פשוט. ככה נולדנו, לא משקיעים בזה מחשבה, ובדרך כלל בעזרת השם גם לא מאמץ. אז זה לא תופס תשומת לב אצלנו. אז זה בא בתמימות נוראה, תמימות של 100%, נכון? עכשיו תארו לכם, אדם יזכור את הנשימות שלו, יזכור, הנה נשמתי לפני רגע וגם אתמול נשמתי. מי שלא חולה, מי שבן אדם בריא, הוא לא יזכור. ככה צריך להיות המצוות אצלנו. זה הנורמלי, זה לא משהו מיוחד, זה הנורמלי. כל מה שהוא לא מצווה, זה לא נורמלי. נורמלי זה לעשות מצוות, נורמלי זה לעבוד את השם, להתגעגע לשם יתברך, נורמלי זה לקום ותיקין, נורמלי זה לשמוע שיעורים, להתחזק, לקרוא בספרים, להגיד תהילים, להגיד ליקוטי תפילות, לעשות מאמצים כדי להתקרב לשם יתברך, זה נורמלי. כל מי שלא מתנהג ככה, הוא לא בדרך הישר, לא נורמלי. אחד שהוא רדום, מנוון, רק גוף, כל הזמן במרוץ אחרי הטרדות של היום יום, אז זה בן אדם לא נורמלי. אחד שעושה מה שצריך, אפילו מצוות שככה בדרך כלל נחשבות יותר מהרגיל, גמילות חסד מיוחדת ומצוות שעד היום לא היית רגיל בהם, פתאום לקחת על עצמך לעשות אותם, אז אתה מתחיל להרגיש, אני מתפלא שאין פה מישהו שיעמוד וייתן לי צלש. מתפלא איך אליהו לא מגיע, לא מבין איך אליהו הנביא לא מתגלה אליי. אבל דווקא בגלל זה שאתה מתפלא, אליהו הנביא אף פעם לא יבוא, בגלל שאתה מרזיק מעצמך. אם אתה חושב שזה נורמלי, זה דרך הישר, זה פשוט שככה צריך להתנהג יהודי, אז יבוא יום ואליהו יבוא, יקפוץ אליך לביקור. אבל אם אתה מרזיק מעצמך על כל דבר קטן שאתה עושה, אז אין פה תמימות. הוא הדבר להפך בעבירות. בשעה שאדם עובר עבירה ושוכח אותה, מפני שלא אכפת לו, והיא לא גורמת לו לא צער ולא בושה ולא חרטה, אז השם יתברך זוכר אותה. אבל אם האדם לא שוכח את העבירה, כמו שדוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד, והוא כל הזמן מחפש לחזור על זה בתשובה, אז עבירה כזאת נדחקת הצידה בשמיים, השם יתברך לא רוצה לזכור אותה. הוא אומר, מספיק, די, הבן אדם הזה כבר מספיק מצטער ומתחרט על העבירה הזאת, אני לא צריך עכשיו להוסיף את זה לתיק שלו, הוא לבד כבר עושה לעצמו דין. לכן מי ששמע את השיעורים שלנו בהתחזקות, סדרת התחזקות, אז הבאנו שם הרבה פעמים את הרעיון שרבי נחמן מביא בליקוטי מוהר"ן, שבזמן שיש דין למטה אין דין למעלה, כשיש דין וכשאין דין למטה אז יש דין למעלה. אם אתה לא עושה דין לעצמך, אז נאלצים כביכול משמיים לעשות לך דין. אבל אם אתה עושה לעצמך דין, אז משמיים לא צריכים לעשות לך דין. לכן זה חשוב כל יום לעשות התבודדות, כל יום לדבר עם השם, כל יום חשבון נפש, לבקש סליחה כל יום, לא לחכות לראש השנה. ומי שלא עשה את זה עד היום, אז היום יש עוד כמה ימים עד ראש השנה, כל יום, כל יום לתפוס איזה 5 דקות מינימום, 5 דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני מצטער, עשיתי ככה וככה וככה. מי שלא יודע מה להגיד, אין לו מילים להגיד, שיקח את החוברת שלנו לדבר עם השם, ימצא מספיק מה להגיד, לבקש על זה סליחה מעומק הלב, וזהו, הנה, עשית חשבון נפש לעצמך. אז זה נקרא זוכר כל הנשכחות אתה, שאתה רוצה לזכור רק מה שהאדם שוכח. זה הסוד של התמימות, הענווה. מצד שני, אמרנו פעם, מה זה נקרא עבריין? עבריין זה אחד שכל הזמן זוכר את העבר, כל הזמן מלכה את עצמו, לא הייתי בסדר, עשיתי את זה, עשיתי את זה, מרזיק את עצמו גרוע שבגרועים, רשע שברשעים, כל הזמן מסתכל על העבר שלו. אם אתה עושה את זה מתוך מוכין דגדלות, מתוך פתיחות, אתה פתוח, אתה לא חסום. אתה עושה את זה מתוך מתיקות של התרפקות על השם יתברך. אתה מתרפק על אהבת השם וגעגועים וכיסופים לשם יתברך, מתוך מתיקות, מתוך חן, מתוך הרגשת גדלות, הרגשת רוחב לב, מתוך שמחה על קרבת השם. ומתוך זה, מתוך החלטה שלך ולא מתוך דחיפה של היצר, בשיקול דעת בהיר וברור, אתה מחליט עכשיו השבת ולעשות חשבון נפש ולעשות תשובה לפני בורא עולם. אז הדבר נפלא שאתה יכול להיזכר במה שעשית לא בסדר ולבקש על זה תשובה. הצדיקים האמיתיים כל פעם מחדש עושים תשובה על העבירות שלהם. עבירות לפי הדרגה שלהם, זה לא משנה. אבל איך הם הגיעו להיות צדיקים? כל הזמן עשו תשובה, כל הזמן במהלך של תשובה. כמו שרבי נחמן מחדש מושג כזה שנקרא תשובה על תשובה. אדם צריך לעשות תשובה היום על התשובה שהוא עשה אתמול. הנה היום מי שהתקשרה, היא לפני שנתיים השתתפה בשיעורים שלנו, ומקורח הנסיבות עברה מקום וזה, וכבר לא הגיע לשיעורים. והנה היא התקשרה היום באיזה עניין, והיא סיפרה: כבוד הרב, אתה לא יודע מה השיעורים האלה עשו לי, וקלטות, וברוך השם היום אני רואה את הקלטות בכל מקום, מסתובבת בארץ בכל מיני מקומות, היא רואה את החוברות שלנו בכל מקום ואת הקלטות. אז היא מספרת שהיום היא קיבלה כמה קלטות שלנו, והיא אומרת: היום אני רק מתחילה להבין מה בזמנו אתה רצית להגיד לנו. בזמנו אני חשבתי, לפני שנתיים, כמה זה שנתיים? בסך הכל שנתיים. בזמנו חשבתי שאני עובד את השם וזה, וזה לא מחדש לי שום דבר, וטוב, יש כמה דברים, היא דווקא התמידה הרבה בשיעורים. היא אומרת: רק היום אני מתחילה קצת להבין מה היה בשיעורים. מה זה עבודת השם? חשבתי שאני עובד את השם. היום אני מתחילה להבין שעוד לא התחלתי לעבוד את השם. אז זה מבורך. אם אדם מגיע למצב כזה שהוא יודע שעוד לא התחיל, סימן שהוא באמת במקום הנכון. זה טוב. אבל זה בא מתוך, לא מתוך אווירה שחורה, לא מתוך אווירת נחיים, לא מתוך עצבות שבן אדם הורס את עצמו ודורך על עצמו כל הזמן וכועס על עצמו כל הזמן, למה אני כזה, למה אני כזה, כל הזמן בעצבות. לא, הייתם צריכים לשמוע אותה מדברת עם איזה חן, מתוך רוחב לב, מתוך גדלות. היא אומרת את זה היום, היא בתנופה קדימה, עכשיו היא רוצה להזמין עוד קלטות וחוברות, מזכה את הרבים גם כן, מתוך שמחה היא אומרת את זה. היום אני מתחילה להבין שעוד לא התחלתי לעבוד את השם, פעם החזקתי מעצמי. אז זה מצוין, זה תשובה על תשובה. אבל אחד שהוא עבריין, פירושו של דבר שמתוך מוכין דקטנות, מתוך דחיפה של היצר שרוצה להרוס אותך מבפנים, אתה מלכה את עצמך, וכביכול בהצטלה של צדיקות שאני רוצה לעשות תשובה ואני רוצה להתחרט על המעשים שלי, שבעצם זה לא מקדם אותך, זה רק עוצר אותך ומדכא אותך. אז זה נכון שלא תמיד קל להבחין בין שני המצבים האלה, לכן אמרנו שאדם צריך להיות עמוק, להתבונן, להתבונן בתוך הנפש פנימה, מאיפה זה בא לי, מצד הנשמה או מצד היצר. החשבון נפש הזה, מהלך של תשובה, זה עכשיו בא לי מתוך היצר שרוצה להרוס אותי, או שזה מביא אותי לקרבת השם. תנסה לראות אם זה פותח אותך או חוסם אותך. הנה תרגיל, סימן, תבדוק את עצמך, תשאל את עצמך באותו רגע: אם עכשיו יגיע איזה מישהו, יעבור פה איזה בן אדם ויפנה אליי, סתם ישאל אותי: תגיד, איך מגיעים לרחוב זה וזה? האם עכשיו אני אהיה מסוגל לחייך אליו חיוך רחב, פירושו של דבר לצאת מעצמי לקראתו, או שאני אענה לו כזה בפנים חמוצות ויאללה יאללה תן תשובה ויאללה תמשיך הלאה? אם אתה מרגיש ברוחב לב, אתה מרגיש שאתה מחובר לעצמך, ממילא אתה תוך שבריר שנייה אתה בשמחה, כי ממילא אתה במצב של שמחה פנימית עמוקה, אפילו אם באותו רגע אתה בלב נשבר, מבפנים, יותר עמוק, אתה בשמחה גדולה. יכול להיות שאתה אפילו לא מגדיר לעצמך, אבל זה הסימן. אדם שהוא עושה תשובה בכיוון הנכון, הוא מלא שמחה פנימית, עוצמה פנימית, הוא מחובר לעצמו. אבל אחד שהוא עושה כאילו תשובה, מתוך הלקאה עצמית, מתוך חושך של עצבות, אז הוא סגור ומסוגר, כמו קופסת סרדינים. ממילא עכשיו הוא לא יכול להאיר פנים לעצמו, הוא לא יכול להאיר פנים לזולת, הוא במצב של עצבות פנימית עמוקה. ואם אתה רוצה לבחון את עצמך, אז תשאל את עצמך, עכשיו נניח היה עובר פה מישהו, הייתי מסוגל לחייך אליו בשמחה, באבאיות, להעניק לו חום ואהבה, לצאת מעצמי לקראתו? אם כן, אתה מחובר לעצמך. אם לא, תסיק את המסקנות. אמרנו בשיעור הקודם שזאת החסימה הגדולה שתופסת את כולנו, שהצדיקים, ככה כתוב, שהצדיקים לא מאמינים בעצמם. ככה אומרים חז"ל. הצדיקים מרוב ענווה ושפלות לא מחזיקים מעצמם. ולפעמים זה עלול להביא אפילו צדיק לטעויות מתוך ענווה יתרה, מתוך שפלות יתרה. הצדיק הוא בערנות פנימית גדולה מאוד, הוא כל הזמן בוחן את עצמו גם על הדבר הזה. אולי אני בענווה פסולה. ענווה פסולה זה גאווה. זה כמו שאתה שם מלח בתבשיל, אם אתה שם יותר מדי כבר זה לא טעים. ענווה זה דבר טוב, אבל אם זה מגיע לנקודות שזה לא במקום, זה לא נכון, אז ממילא זה כבר הופך להיות הצד השני. כשלא שמת מלח, זה תפל, אי אפשר לאכול. שמת יותר מדי מלח, עוד פעם אי אפשר לאכול. אם אתה בגאווה, אז אתה לא במקום הנכון. אם אתה בענווה, זה בסדר. אם אתה בענווה במקומות שלא צריך, ענווה פסולה, זה כבר גאווה. עוד פעם חזרת להיות בגאווה, זה שני צדדים של הגאווה. שני צדדים של אותה מטבע, זה גם גאווה. ענווה פסולה זה גאווה. אנחנו צריכים לזכור דבר חשוב. עיקר העניין זה לא לעשות תרגילים בענווה. אדם, יש הרבה אנשים, הרבה אנשים, שמרוב ששומעים כמה זה חשוב להיות בענווה, אז כל הזמן עושים לעצמם תרגילים בדיכוי עצמי. חושבים שענווה זה להיות נבח. ללכת ככה לאורך הקירות כמו איזה עכבר, שפת גוף כזאת של ענווה, של צדקנות יתרה כזאת, צדקנות מעושה, הכל במלאכותיות וההצטעצעות, והם לא מגדירים לעצמם את זה. אני פעם הייתי באיזה מקום, משך איזה תקופה, והיה שם איזה מישהו שאנשים ככה העריכו אותו וזה, ומאחורי אגב דיברו עליו שהוא בענווה, בן אדם הכי ענב בסביבה. אני לא יכולתי מתוך כל מיני סיבות, ובראשם לשון הרע, לא יכולתי לדבר. אבל אמרתי לעצמי, אם הם היו יודעים, אם הם היו רואים מה שעובר אצלו בלב, בדיוק הפוך. הבן אדם בעל גאווה הכי גדול באותו מקום היה אותו אחד שכולם אמרו עליו שהוא בענווה מופלגת. למה? כי הוא כל כך הקפיד להיראות ענב עד שלאף אחד לא נשאר אפשרות אחרת לחשוב עליו. זה בוודאי, הבן אדם הזה בענווה. אבל מצד האמת הפנימית, הוא היה בעל הגאווה הכי גדול באותו מקום. אני אומר את הדברים האלה בכאב על עצמי. אני הרבה שנים הייתי, חיפשתי להיות בענווה. והייתי עסוק, היום אני יודע, רק היום אני יכול להגיד את זה, שהייתי עסוק בתרגילים להיות בענווה. והיום אני יודע שזה לא נכון. זה לא נכון. אדם לא צריך לחפש להיות בענווה, הוא צריך לחפש להיות הוא עצמו. תהיה, לכן רבי נחמן אמר, עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. תהיה אתה בעצמך, תהיה מחובר לעצמך, כבר תהיה ענב. זהו, גמרנו. ממילא כבר תהיה ענב. רק אל תהיה מאנשי החיצוניות. אל תחפש להרשים אף אחד, אל תתפעל מאף אחד, אל תרזיק חשבון לאף אחד. תעשה מה שנכון ולא מה שנחמד. אל תחפש לעשות דברים בגלל מה יגידו. תשאל את עצמך כל הזמן מה השם יגיד עליי. ממילא כבר תהיה בשמחה, ממילא כבר תהיה מחובר לעצמך, תהיה מחובר לאמת, ממילא כבר תהיה בענווה אמיתית. ענווה אמיתית. מי שרוצה לראות דבר כזה, מוזמן לפגוש את הרב דב קוק, ולהתבונן בו, ולהסתכל בו טוב טוב על כל ההליכות שלו, כל ההנהגות שלו, כל הדיבורים שלו. בן אדם ש עושה ב-100% רק מה שנכון בעיני השם. זה נכון שמי שעוד לא נכנס לזה, אז לפעמים הוא שואל את עצמו שאלות טובות. מצד אחד יש עניין של אהבת ישראל, ויש עניין של רגישות לזולת, ויש עניין של התחשבות, ויש עניין שלא לפגוע ולא להעליב אף אחד. זה ערכים נכונים. השאלה איפה אתה מממש אותם? האם זה בא על חשבון עבודת השם שלך? האם אותם ערכים של בן אדם לחברו גורמים לך להיות מאנשי החיצוניות? וזו שאלה קשה מאוד מאוד, שקשה לענות עליה. זה בעיקר עניין של אינטואיציה, לדעת לשקול כל פעם מה נכון, מה לא נכון. סתם אתן לכם דוגמה, אז רק בתור נקודות למחשבה, כי אני בטוח שיהיו כאלה שיגידו, ירימו גבה ויגידו, מה קורה פה? אחת אומרת, יש לי שיעור קבוע פעם בשבוע, אבל השבוע אני לא יכולה ללכת לשיעור הזה. למה? כי יש חתונה של חברה, היא מחתנת היום את הבן שלה. אני חייבת ללכת. למה את חייבת ללכת? להפסיד שיעור קבוע שבונה אותך, מקדם אותך. למה את חייבת ללכת? חתונה, מה קרה? סוף העולם. אז אל תלכי לחתונה. יש פה עבודת השם, יש פה משהו שחשוב בשבילך מאוד מאוד, והולכת לחתונה. זה לא חתונה של הבן שלך, חתונה של הבן של חברה. מי אמר שאת חייבת ללכת? איפה זה כתוב? לא, אתה לא מבין. כשאני חיתנתי את הבת שלי, אז היא באה לחתונה. עכשיו אני לא אלך לחתונה שלה? עכשיו השאלה היא חזקה, נכון? זה לא פשוט לענות על השאלה הזאת. יש פה דרכי שלום, יש פה הרבה דברים אפשר להגיד פה. דרשות מהיום עד מחר, למה כן ללכת לחתונה? אבל זה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט. אם אנחנו רק נבין, זה קשה לתת תשובה, אני רק נותן נקודות חשיבה, בתור מצפנים. אם אנחנו נשקול כל פעם מה נכון בעיני השם, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. האם אתה פועל מתוך מניעים של חיצוניות, של מה יגידו, איך היא תסתכל עליי מחר? ואולי שווה בכל זאת לספוג את הביקורת שתהיה לה, ואני סומך עליך שתצליחי לרצות אותה איכשהו ולפייס אותה, וזה לא ייווצר להיות עכשיו פיצוצים עד השמיים. זה קטן, זה לא, אפשר להחליק את זה. מה תרוויחי? הרי מה תעשי בחתונה? מה תעשי בחתונה? מישהו יראה אותך בין 800 המוזמנים? מישהו בכלל ישים לב אליך? אז מה, נתת את הצ'ק? אז אפשר לשלוח את הצ'ק בדואר. תתני למישהו את הצ'ק שישים את זה בחתונה. מה הבעיה? שיראו אותך? מי בכלל ישים לב אליך? זה יקדם אותך בעבודת השם שתעשי נסיעה של שעה הלוך, שעה חזור, ותשבי שם. ומה תעשי בחתונה? לקום לרקוד? לא תקום. לשמח חתן וכלה? בקושי, בקושי יחשב לך, בקושי. אז מה עבודת השם פה? תשקלי את הדברים, תעברי נקודה נקודה, מה עבודת השם פה? אין פה לשמח חתן וכלה, החתן וכלה בכלל לא מכירים אותך. את בכלל החברה של הזה, של הזה, מי מכיר אותך בכלל? חבר'ה צעירים, חתן וכלה, לא מכירים אותך בכלל, לא שמעו עליך אף פעם. לשמח חתן וכלה אין פה. מילא אם היית קמה לרקוד, מי יודע מה, כל הערב, יכול לחשב לך, שמח חתן וכלה. אלא מה? את באה בשביל לשמח את האמא. אני לא אומר, יש פה איזה משהו. אבל את יכולה לשמח אותה באלף דרכים אחרות. עכשיו שזה בא על חשבון עבודת השם שלך, על חשבון, לא סתם עבודת השם, יש פה שיעור אחד שאת הולכת פעם בשבוע, זהו, זה השיעור שלך פעם בשבוע, ואפילו אם יש לך עוד שיעורים, אבל אם נניח, לדוגמה, זה השיעור שיותר בונה אותך מכל שיעור אחר במשך השבוע, הפירושו של דבר שצריך להיות לך מסירות נפש לשיעור הזה, באופן שיהיה מה שיהיה, איזה אילוצים לכאורה ואילוצים כביכול יהיו, את לא מוותרת על השיעור הזה. היפה, לא היפה, מרגישה טוב, לא משנה, את מגיעה לשיעור כל שבוע. זה נקרא עבודת השם, התמסרות למשהו שהוא באמת עושה. זה נקרא לעשות את רצון השם, כי זה פה שיעור שמקדם אותך, מקרב אותך לשם יתברך, אז ודאי שזה עושה לך תוח לשם. אז בזבז זמן, זמן יקר בנסיעה הלוך, הנסיעה חזור וחתונה, התועלת הרוחנית לאיזשהו מישהו, לך ולאחרים, מזה שתבואי לחתונה מפוקפק ביותר, אם בכלל, אלא מה? אז טוב, בואי נשים על השולחן, אז למה עשית את זה? חיצוניות. מה היא תגיד עליי אחר כך? איך היא תסתכל עליי? סימן שאכפת לך, איך היא תסתכל עליך ולא אכפת לך, איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך? איזה מישהו הולך לשיעור תורה, תופס את איזה חבר בדרך, אומר לו, תעשה לי טובה, אני עכשיו רץ, אני חייב להגיע לפגישה, אני כבר מאחר, תעשה לי טובה, תקפיץ אותי למקום שאני צריך להגיע. הוא תופס אותך עם הרכב, הוא צועק לך מהרחוב, או, מזל שראיתי אותך, הגעת לי משמיים, מלאך משמיים, זה עכשיו בטוח שזה משמיים, בטוח שאתה עכשיו הגעת לפה במיוחד, כי משמיים רוצים שאתה תעזור לי. אני, תעזור לי, אני על קוצים, אני כבר מאחר. עכשיו אתה בדרך לשיעור תורה. אם אתה תקפיץ אותו, תפסיד מינימום רבע שעה מהשיעור, אם לא יותר. עכשיו אתה מתחיל לעשות חושבים תחת לחץ, יורים עליך עכשיו. תחת לחץ, אתה צריך לעשות חושבים מהר, תוך שברירי שניות, לדעת מה לענות לו. אז מה עושים? גמילות חסד, ואהבת לרעך כמוך, וכו' וכו' וכו'. היצר מיד מרים שלטים, ואהבת לרעך כמוך, גמילות חסד, הנושא בעול עם חברו, ושלטים על גבי שלטים, לא נותן לך רגע אחד לנוח. שלא תספיק לחשוב אחרת. מצד האמת, אם היית יודע מה זה שיעור תורה, אם היית יודע מה זה שאדם לומד עבודת השם, אם היית יודע מה זה שבאים לשיעור ויש מסירות נפש לשיעור, אז מקבלים מתנות הרבה מעבר לשיעור, הרבה מעבר לתוכן של המילים, אם היית יודע את ההפרש שיש בין לשמוע שיעור פנים אל פנים לבין לשמוע קלטת, אז היית מבין שזה טעות גדולה מאוד, טעות גדולה מאוד. לכאורה מצווה, הנה הזדמנות לעזור למישהו, תוציא כמה שקלים, תזמין לו מונית, תגיד לו, תשמע, בבקשה, קח, תיסע, אני לא יכול עכשיו. הלוואי והייתי יכול לעזור לך, אני בדרך לשיעור. עד שכולם מסביב ידעו שכשאתה הולך לשיעור, זה ברזל, אי אפשר לדבר איתך בכלל. אין טעם בכלל לפנות אליך. יום שלישי נניח, דוגמה, שלישי, תשע, דוגמה אני אומר, שם דוגמה, ברמת גן, בכנסת מנחת חובב, דוגמה אני אומר. יש לך שיעור, כולם מסביב, כל המשפחה וחברים ו... יודעים, אין מה לדבר איתו, הבן אדם הזה, יום שלישי, אין מה לדבר. מה, חתונה? הוא לא יבוא, עזוב אותך, אין טעם לדבר איתו, הוא לא יבוא. כמה קידוש השם זה? רגע, רגע, מה יש לו היום? אתה אומר יום שלישי, מה יש לו היום שהוא כל כך, אתה, כל כך בטוח שהוא לא יבוא? שיעור תורה. שיעור תורה? כמה קידוש השם זה עושה? צריך להיות עמוקים, צריך להתפלל על זה, שנזכה להיות עמוקים, שלא נהיה שטחיים, שלא נהיה חיצוניים, שלא נפעל על פי מה שרואים על פני השטח, אלא נתעמק בכל דבר, מה נכון, מה לא נכון, מה צריך לעשות בכל שלב. אז היינו בנקודה שאדם אסור לו להיות עבריין, לא להסתכל על העבר. זה אמור לגבי מצבים שאתה עושה את זה מתוך מראה שחורה, מתוך נמיכות קומה שלילית. אבל אם אתה עושה תשובה אמיתית, מתוך גדלות, מתוך לב נשבר מתוק, שמביא אותך ליותר געגועים לשם יתברך, ואחרי זה אתה יוצא מלא שמחה, אז זה טוב. בכל מקרה, זאת החסימה שתופסת את כולנו, העצבות, העצלות ושפלות יתר, שאדם לא מאמין בעצמו. אז בסוף השיעור הקודם נגענו בנקודה שאדם צריך להגיע לאמונה באין סופיות של השם יתברך, בכל יכולת של השם יתברך. פירושו של דבר, יש לי חבר בשר ודם, יש גבול לסבלנות שלו, נכון? אם אני עושה לו משהו לא טוב, הוא יכול לסלוח לי פעם אחת, פעמיים, שלוש, די, כמה אפשר? כל פעם אתה מבקש סליחה, וכל פעם אתה עושה את אותו דבר, זה מוכיח שאתה לא רציני. אתה סתם אומר. אבל תאמין לי, תאמין לי באמת, ואתה רואה, בן אדם בוכה, באמת אני לא התכוונתי, אני לא רוצה להחיב לך, אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, אבל כל פעם זה קורה לי מחדש, בבקשה ממך, תסלח לי. לא, די, נמאס. כבר שלוש, ארבע, חמש פעמים סלחתי, גמרנו. למה גמרנו? כי יש גבול לסבלנות של הבן אדם, יש גבול לרחמנות שלו. אבל השם יתברך הוא אינסופי, אין גבול לרחמנות שלו. כרחם אב על בנים, אין גבול. אבל זה דורש מאיתנו אמונה חזקה, וזה לא פשוט להאמין באמת באינסופיות של הרחמים של השם יתברך. המרחם כי לא תמו חסדיך, כי לא חלו רחמיך. אין סוף לזה. לסלוח לי אין ספור פעמים, למרות שאני חוזר ועושה כל פעם את אותו דבר. אז אמרנו בסוף שיעור הקודם, שנקרא כמה קטעים פה מעלים לתרופה, ספר שנקרא עלים לתרופה, שהוא קובץ גדול של מכתבים, מכתבים של רבי נחמן בעצמו, מכתבים של רבי נתן, ומכתבים של עוד כמה מגדולי ברסלב שהיו באותו זמן אחרי רבי נתן. אז נקרא פה כמה דברים של רבי נתן, מכתבים שהוא כתב לבן שלו. אנחנו נקרא פה רק מה שנוגע לענייננו, נדלג על קטעים פחות חשובים כרגע. כותב פה רבי נתן, זכור כי אין שום זמן בעולם, והכל הולך ופורח כצל עובר וכו'. הרי זה מה שאנחנו אומרים בראש השנה, זה החיים שלנו, חיים של בן אדם, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נשבת. מה, החיים עוברים ככה כל כך מהר? אז רבי נחמן דיבר הרבה מאוד על המושג של הזמן. הוא אמר אין זמן. אנשים היום אומרים אין לי זמן, אני לא יכול להתחיל להגיד לקוטט תפילות חצי שעה לתהילים, חצי שעה וללכת לשיעור, אתה יודע כמה דברים יש לי לעשות, כמה דברים בבית עוד לא הגעתי אליהם, כמה דברים אני צריך לעשות עכשיו, גם ללכת לשיעור לסגור ערב, איך אפשר? אני לא יכול, אין לי זמן. רבי נחמן אומר, נכון, באמת אין זמן, אבל לא כמו שאתה חושב, בדיוק הפוך. אין זמן, אין, לא קיים מושג של זמן. זה מה שרבי נחמן אומר. רבי נחמן, רבותיי, מביא אותנו למדרגה של מעל הטבע. תתרומם, תתרומם, תפסיק לחשוב כמו כולם, תפסיק להתנהג כמו כולם, תתרומם, תרים את המבט שלך להיות מבט אחר לגמרי, מבט על-טבעי. כמו שאמרנו, מומלץ מאוד לשמוע את הקלטת הזאת מסדרת אמונה וביטחון, אחד השיעורים האחרונים, דיברנו משיעור של הרב דוב קוק, הבאנו משם את המושג הזה שיש שתי רכבות כביכול, יש מהלך אחד של דרך הטבע, ויש רכבת אחת יותר עליונה, מקבילה, שהיא מעל הטבע. השאלה איפה אתה רוצה לחיות, והכל תלוי בך, הכל בידיים שלך, איך אתה רוצה להסתכל על החיים. אם אתה מוכן להתעלות מעל הדרך הרגילה של הציבור, מה שרגילים להתנהג ולחשוב, ותולים את הכל בדרך הטבע, בהשתדלות הטבעית בענייני פרנסה, השתדלות טבעית בענייני חינוך ילדים, השתדלות טבעית בענייני בריאות, וכן בכל שאר הדברים. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לראות ניסים כל יום, תלוי בך. אם אתה רוצה להגיע לרמה גבוהה יותר של אמונה, זה